וראיתי שבדרך נפל
הרב ברוך, לא שומעים אותך בכלל, הרב ברוך.
ושיקורים ושיקורים בסדר, לא מכולם, מה עשיתי? מה? מה הבעיה, יעקב שבילי? אמר לו, אני יותר, אומר לו, השר, אתה יותר גרוע מכולם. שואל אותו החייל, כבוד השר, למה אני הכי גרוע מכולם? אולי השר יסביר לי. אז השר אומר לו, זה המשפט. אתה מגיע, אומר לו ככה, תשמע, הוא עם הפנים לכיוון המחנה. אתה נרדמת עם האחוריים שלך למחנה. אתה נרדמת עם הפנים לכיוון אחר והגב שלך למחנה. זה מגיע לך על זה סתירה. למה? כי חייל של המלוכה, מה שנדרש מהחייל, הקבלה טוב שנדרש מהחייל הוא כזה, שגם כשהוא שיקור, וגם כשהוא נופל, וגם כשהוא נרדם, לא משנה מה קורה לו, לא ייתכן שהוא נופל בצורה כזו שהפנים שלו לא יהיו לכיוון המחנה. אתה נפלת, אתה היחיד מכל השלושים. נפלת עם הגב למחנה. הפנים שלך היו לכיוון אחר, מגיע לך סתירה. זאת אומרת, הדרישה של הצער צריכה לזעזע גם אותנו. אנחנו לא נמצאים במצב שהיינו צריכים להיות, הלוואי. אנחנו רדומים. אבל גם כשאנחנו רדומים, לפחות שנדע את הכיוון. שנרדם, גם כשנרדם בכיוון הנכון, שנדע מה נדרש מאיתנו, שיהיה לנו בלילה, בפגישה שלנו במיטה, שעושים חשבון נפש, שלפחות יציק לנו למה היום לא סיפרנו על תורת החסידות לעוד כמה יהודים. לפחות שזה יכפת לנו. יכול להיות שמחר נתבייש, נפגוש את היהודים, ומה אני אגיד לו, ומה יגיד לי, איך יהיה לנו קשים לעניין. זה לכל הפחות צריך להיות אצלנו העניין, שאנחנו שייכים לדבר, זה נוגע לנו, זה אכפת לנו, ואם נהיה שייכים לעניין, יבוא יום, וזה יבוא היום שאנחנו באמת באמת נרגיש כמו אותו סוחר, כמו זקן בפרק חפטט שלמדנו בתניה לפני שבועיים שלוש, הוא אומר ש אדם עושה חשבון כל אחד משהו הוא כל הזמן חושב טלפונים? מה?
לא שומעים.
מה הבעיה?
לא שומעים לזה.
לא שומעים?
עכשיו כן, עכשיו לפעמים לא שומעים.
תפתח לאוזניים.
סתומות.
סתומות, כשאנחנו תכניס לחיים באוזניים, זה מתפחו. ואם, אז כשאדם מוכר סחורה, אדם מוכר טלפונים, אתה מוכר טלפונים, אז מי שאתה פוגש, אתה מסתכל איזה טלפון יש לו, ואתה אומר לו, תגיד לי, לא יהיה. תנסה להעליב אותו ולמכור לו עם כרטיס אשראי שלו אצלך בכיס, מכרת לו טלפון, ואחר כך תפגוש עוד בינם ולמכור לו גם טלפון. למה? כי זה הביזנס שלך, זה אתה מתפרנס. אתה כבר, אתה תגמור סוף היום, תגיד כמה טלפונים מכרת. אצלנו הביזנס זה תניה, אצלנו הביזנס זה חסידות, זה הביזנס שלנו. בסוף היום אנחנו צריכים לחשוב, הוא מסבב את הסיבות והשיחות והדיבורים, להגיע איתו לשיחה. אתה יודע, יש יהותניה, יש ספר תניה, יש יהותת קיצל.
שלום, כבר נכנסנו.
יש פה ושם. אתה מסבב את הסיבות בצורה כזאת, שאתה תוכל לגרום לעוד יהודי להיות קשור לעניינים של החסידות. זה צריך להיות אצלנו, זה הביזנס שלנו. אם זה הביזנס שלנו, אנחנו לא נעבור יום בלי שמחרנו את זה לעוד יהודי. כמו שאנחנו מרוויחים, אם היינו מרוויחים כמה שקלים על כל יהודי שעומד חסידות, לא היה צריך לשכנע אף אחד, היינו מוכרים את זה כל הזמן. אנחנו מרוויחים יותר מכמה שקלים. מרוויחים נשמה, מרוויחים אלוקות, מרוויחים שייכות. וכשאדם מוכר למישהו אחר, אז הוא בעצמו נהיה יותר משופשר. הוא בעצמו נהיה יותר טוב. זה הכוח של יפות זממתך החוצה. וזה צריך לחמם אותנו, לקרב אותנו, להיטיב לנו את העניין, שאנחנו נהיה שייכים לעניין בצורה פנימית. לחיים, לחיים. אם נשאר לכם עדיין לחיים, ואם לא נשאר, תביאו מהמקפיא את הלחיים הנוסף. לחיים, לחיים. שלעזרת השם יהיה לנו חיים פנימיים ואמיתיים. לחיים.
לחיים, לחיים.
לחיים.
חיים
וחיים. שוב ושום. מותי ואינוכם על עבודכם.
אשינוכם על עבודכם
חזכם. שוב ושום.
Yeah.
חיים לחיים, שולם כי לחיים.
חיים לחיים. אנחנו בפעד ההזדמנות שכולנו פה ביחד נאחל למנדי עניב שהולך בעזרת השם השבוע לתוך את מימי, שיהיה לו בעזרת השם הצלחה מרובה לישיבה, יהיה טובים, יהיה כלי אמיתי, שיהיה קבל את כל העניינים בצורה כזו, ויחזור חזרה, הוא יתבעד איתנו, תשפיע עלינו, מנדי לחיים, לחיים,
לחיים, לחיים, תקחו לו את כל הציור שם, כל הישות,
כל הציור ירד, והאמת יתגלה, לחיים, לחיים.
חיים, חיים.
היה פעם יהודי שעבר ליד הרבי בעת חלוקת הדולרים. הוא היה חסיד, לא חסיד חב"ד. היה חסיד של אדמו"ר, שהאדמו"ר שלו קראו לו אדמו"ר מרימניץ. הרבי שאל אותו, רואים את זה, אפשר לראות את זה בווידאו מהדולרים. הרבי שאל אותו, מה דיבר האדמו"ר מרימניץ? שאל אותו, הוא סיפר לו שהוא היה של הרבי שלו, בבטיש, אני יודע מה, אז הרבי שאל אותו, נו, תגיד משהו, מה הוא אמר? תחזור, תחזור את זה בו, שמעת משהו, תחזור. הידיע הזה, לא היה לו מה לחזור, לא יודע מאיזה סיבה, או שהאדמו"ר לא אמר, או שהוא לא יפנים, אבל לא היה לו מילים מה להגיד. אז התחיל ככה, לעשות עם הידיים, ככה, התחיל ככה להתלהב עם הידיים, לא מצא את המילים, ככה, כמה שניות. אז הרב שואל אותו, רואים את זה בדולרים, בווידאו, מה אתה עושה עם הידיים? מה אתה עושה עם הידיים? תגיד, מה אתה עושה עם הידיים? זאת אומרת, לפעמים, יש לנו, שאנחנו מתלהבים מאיזה עניין, ושמחים מאיזה נקודה, אבל בפועל ממש שאנחנו רוצים לבוא ליהודי ולהגיד לו, אתה יודע, יתס קיזלב, כמה זה יתס קיזלב? ראש השנה לחסידות. אז נשאל אותך, תגיד לי, מה זה חסידות? תתחיל לעשות לו עם הידיים. שמע, זה משהו, אם נעשה לו עם הידיים, זה לא ילך. אתה צריך להגיד לו, להסביר לו, להגיד לו את זה באופן כזה, שהוא יבין על מה אתה מדבר, שיהיה כלי לדבר. צריך... העניין צריך לעשות באופן פנימי. כשאנחנו, כל אחד, אחר כך חוזר לפינה שלו, לבית שלו, לעניין שלו, מחר, מוחרתיים, עוד שבוע, אחרי תסקיזלב. תסקיזלב זה לא נגמר. תסקיזלב זה רק היום. תסקיזלב זה יום שצריך להשפיע על כל השנה. חג החגים, הוא משפיע על כל השנה כולו. אבל איך אנחנו נצליח יבואו ימיים, שלושה, ארבעה, עכשיו אנחנו בהתוועדות, אומרים לחיים, ומטבע הדברים על החיים פועל, משפיע, אבל יבואו כמה ימים, יעברו כמה... כמה עניינים, אנחנו עלולים לשכוח מכל ה... מה יהיה? איך אנחנו יכולים למשוך? את ההתלהבות ואת ההתעוררות ואת השמחה. אז שמעתי פעם משל יפה, לא משל, זה סיפור אמיתי, אבל הסיפור יכול לשמש לנו כמושב. סיפור, סיפרתי זה פעם, היה חסיד שהגיע מהארץ או ממקום אחר, נסע לרבי לזמן זמן, והיה לו חניית ביניים בצרפת, בפריז. והחניית ביניים היה החניה של 5-6 שעות חניית ביניים. כשחסיד נמצא בפריז 5-6 שעות, מה הוא יעשה 5-6 שעות? אתה יכול לצאת לזה תעופה. יש לך 5 שעות, אתה יכול לצאת, להסתובב. מה אתה תלך לראות בפריז שיש לך 5 שעות? ככה אדם יגיד, יודע, 5-6 שעות, יש לי... איך לראות את מגדל אייפל? יודע מה, אני איך ל... אבל חסיד, חבדניק, שמכיר קצת את ההיסטוריה של חבד, שרבותינו הנשיאינו, יודע שבפריז זה מקום שהרבי היה, הרבי שלנו היה בפריז. ויש בית כנסת שהרבי התפלל בו. ובבית כנסת הזה הרבי נתן שיעורים, הרבי היה שם ולימד שם והיה שם. אז מתעורר לך חשק והרצון להיות שם ולבקר שם ולראות את המקום. אני באופן אישי הייתי שם פעם, היה לי פעם אותו דבר, הייתה היה לחניה כמה שעות בפריז, ונסעתי לראות את המקום, הייתי שם בפלט, בפלצל זה נקרא. בכל אופן, אז סיפור שאותו חסיד, הגיע לסמנטי, שאלו אותו שיספר את זה סיפור, הוא סיפר ככה, היה לי חניית ביניים, ומאוד מאוד רציתי להגיע לאותו בית כנסת, להיות שם לראות את המקום. וידעתי את הכיוון הכללי לאן לנסוע, עניינתי, אני לא צרפתי, אבל נסעתי באופן כללי לכיוון, לשכונה, לאזור, לרובע היהודי שם. הגעתי אבל למקום, לרובע עצמו, ברחובות קטנים, מזכיר ממש את הרובע היהודי בעיר העתיקה. חובות כאלה, ואם אתה לא ממש מכיר, אתה לא יודע לאן ללכת, והוא לא ידע בדיוק איפה ללכת, מפה לשם. הגיע לאזור. והוא ממש היה ככה חסר עונים, אומר, עוד מעט, מה נגמר לי? אני חייב, מה אני עושה? ואז הוא רואה מרחוק, הוא רואה פנים של בחור ישיבה, בחור חסידי, בחור עם כובע, עם כל הלבוש, מזהה חסיד עובר, ברוך השם, אני רואה פה מישהו, פנים מוכרות, פנים חסידיות, בטח הוא ידע להדריך אותי, אז הוא רץ אליו, ככה, שהוא לא יפספס אותו, הוא ראה שהוא הולך מהר, רץ אליו, אמר, עצר אותו, אמר לו, תגיד לי, אתה יכול בבקשה להסביר לי, איך אני מגיע מפה, לבית כנסת שממה את השם שלו, שהרי מתפלל שם, זיבצן קוראים לזה נראה לי, פעם 17 ברחוב. אז אותו בחור אמר לו, בטח אני אסביר לך, ואז שימו למה קורה. אותו בחור רוצים את העיניים, ואומר לו, אתה הולך מפה, אתה הולך ישר, אתה מגיע לצומת, ואז הבחור רוצים את העיניים, חושב ככה כמה שניות, אז הוא פותח את העיניים, הוא בצומת, אתה עושה ימינה. אחרי שעושה ימינה, הבחור שוב עושים את העיניים, כמה שניות, ואז הוא אומר, ואחרי זה, כשתגיע לאחרי הימינה, עושה עוד הפעם ימינה. וככה הוא כל פנייה, והוא כבר יבט הסבלנות, תגיד לי, אתה באמת יודע איפה זה? זה נראה לי שאתה מאפס. אתה אומר לי, תעצור, תגיד, ימינה, שמאלה, מה? לא נעזר לו שום דבר, הוא עוצר בכל צומת, חושב, ואומר לו, חושב. ואז החסיד כבר לא התאפק, אומר לו, תגיד לי, מה קורה לך? למה אתה לא יכול להגיד לי, אתה יודע איפה זה? תגיד לי, ימינה, שמאלה, ימינה, רחוב ראשון, רחוב שני, וזהו, מה אתה מבלבל כל כך? למה אתה עושה את זה בצורה כזאת? ואז אותו בחור אומר לו, אני אגיד לך. הוא אמר לו, עד שאותו חסיד כבר הרגיש לא נעים, מזה שהוא שאל את השאלה. אז אותו בחור אומר לו ככה, תשמע, לא יודע אם אתה שמעת על בעיה כזו, אבל יש בעיה שנקרא דיסלקציה. שמעת פעם מה זה דיסלקציה? דיסלקציה זה בעיה שגורם לחוסר התמצאות, לפעמים בקריאה, לפעמים במרחב, יש כל מיני סוגים ורמות בדיסלקציה. אומר לו, הבעיה שלי, אני דיסלקט, ואני לא כל כך מתמצא במרחב, זה בעיה כזו, שלא נדע. ואמא שלי אומר לו, אמא שלי, רצתה שאני אסתדר בחיים, שאני לא אתבלבל. אז היא הלכה איתי תמיד לאיזה כיכר מרכזית בפריז, והכניסה לי לראש והשקיעה בזה המון, שאני אדע את הכיכר. ומי הכיכר שאני ידע איך הולכים לפה ואיך הולכים לשם. אז בראש שלו מתוכנת, שכדי להגיע לאיזה מקום, הוא במחשבה שלו צריך להגיע לכיכר, כשמגיע לכיכר, מהכיכר הוא יודע לכוון כל דבר. אז הוא אומר, כשאני מסביר לך לאן ללכת, אני אומר לך, לך עד הצומת. מגיע לצומת, אני לא יודע להגיד לך ימין או שמאל. אני עושה את העיניים, אני חוזר במחשבה שלי לכיכר, ומהכיכר יותר קל לי לכוון. מגיע לעוד צומת, אני שום בצר. אני חוזר לכיכר, במחשבה, ואז אני יודע שוב. זה הסיבה שאני כל הזמן עוצר, כי אני בעצם כל הזמן צריך לחזור לנקודה. זה הסיפור שסיפר אותו חסיד. שאלו אותם, מתוועדים שם, בעצם מה אתה רוצה להגיד לנו בסיפור הזה? קטע, מה אתה מספר סיפור על סיפור אישי על מישהו, על בעיה, מה אתה פורס את הבעיה שלו על השולחן, מה הרעיון, מה אתה רוצה להגיד לו? אז הוא אומר, היה לי אחר כך בדרך, במטוס, מפריז לניו-יורק, חשבתי כמה שעות, התבוננתי שכל מה שקורה ליהודי זה בהשגחה פרטית. אני התבוננתי, מה אני אמור ללמוד מהמאורע הזה? קרה פה איזה מאורע, בסוף הגעתי לאן שרציתי, אבל הקדוש ברוך הוא סיבב לי, שזה יהיה בצורה שאני פגוש בדיוק, אם הייתי פגוש חסיד אחר, היה בשנייה אחת אומר לי את הכל. אבל פגשתי דווקא אחד כזה שהיה והצער וזה. והתבוננתי בתיצה ועוד אומר, הגעתי להבנה. אני רוצה לשתף אתכם, כך אומר בהתוועדות, רוצה לשתף אתכם בתובנה שאליה הגעתי. והתובנה היא מאוד מאוד רצינית וחשובה. וזו התובנה שאנחנו צריכים לקחת לעצמנו. אומר ככה, אדם יש לו בחיים צמתים. כל החיים מלאים בצמתים. אתה אומר, הגיע לצומת ואתה לא יודע אם לפנות ימינה או לפנות שמאלה. יש צמתים פיזיים, יש צמתים משפחתיים, יש צמתים עסקיים, יש צמתים, כל מיני צמתים, יש בחיים הרבה התקפטויות. אתה לא יודע מה נכון לעשות, ללכת לכאן, ללכת לכאן, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, מה נכון לעשות, אתה לא יודע. תדע לך, כשאתה מגיע לצומת בחיים, תעצום את העיניים, תחזור במחשבה שלך לכיכר המוכרת. הכיכר המוכרת בשבילך, זה התניה, זה הרבה, זה התוועדות חסידים, זה מקום ששם אתה יודע האמת האלוקית מהירה שלנו. כשאנחנו נמצאים בהתוועדות, בהתרוממות, זה בשבילנו הכיכר המוכרת. זה הכיכר שמשם אנחנו שואבים חיים. ובכל צומת שיש לך בחיים, תעצום את העיניים, תחזור לכיכר. תחזור לכיכר ותחשוב האם מה שאני עכשיו הולך לעשות בצומת הבאה, ימינה או שמאלה, זה תואם לכיכר? זה תואם לנקודה שאני מכיר, זה תואם לקו של החסידות, זה תואם לרצון של הרבי, שאתה תעצום את העיניים, אתה תראה מול העיניים שלך את הכיכר במחשבה שלך, שם אתה לא תתבלבל, כי כשאדם שם מול העיניים שלו את האמת האלוקית, הוא לא מתבלבל, מול האמת האלוקית הוא יודע טוב מאוד מה נכון ומה לא נכון, מול האמת האלוקית הוא יודע שאדם יעצום את העיניים כמו שאמרו תמיד, אין לך התלבטות במעשה מסוים, אם לעשות את זה או לא לעשות את זה, תחשוב מה הרבי היה אומר לך עכשיו. כן או לא, מה הוא היה אומר לך? שמה בדרך כלל הבלבולים יורדים. כי שמה אדם לא מרמה את עצמו. כשמגיע לרגע האמת, אדם יודע מה הרבי יגיד לו כן, ועל מה הרבי יגיד לו לא. ואם יש לך ספק, הספיקה לחומרה, אז כנראה שיש כאן בעיה. כשאתה תעצום את העיניים, אתה תראה את הכיכר, אתה תראה את המקור, של הכיכר הזו אתה יודע שהיא הכיכר המוכרת, זה המקום הרגוע שלי, זה המקום הבטוח שלי, זה המקום הבסיס שלי, כשאתה תהיה בכיכר, אתה לא תתבלבל בשום צומת. וכל התוועדות חסידית זה בשבילנו עוד כיכר, בשבילנו לתת עוד מקל ועוד נקודת ציון בחיים, וזה ייתן לנו כוח, שכשאנחנו נצטרך לעשות משהו, ולהתלבט, נופלת לנו מחשבה בראש, ואנחנו מתלבטים, זה מתאים, זה לא מתאים. תחשוב, האם היית יושב בהתוועדות חסידית והיית אומר את זה לכולם, את המחשבה הזו? אם אתה מרגיש נוח לדבר על זה מבני כולם, כנראה שזה בסדר. ואם אתה חושב שזה לא מתאים, אז זה לא מתאים גם לך. הכיכר הזו תיתן לנו את את המצפן הנכון, איפה אנחנו נמצאים. ובשביל זה אנחנו צריכים להגיד לחיים, שהכיכר שלנו תהיה מושקע, מושקעת, לא רק מושקע מלשון משקה, אלא תהיה מושקעת, שאנחנו נשקע אותה ונשקיע בה, נשקיע בכיכר את הפנימיות שלנו, את האמת שלנו, שהכיכר שלנו תהיה פנימית ואמיתית, לא יהיה לנו התלבטויות, אנחנו נדע בדיוק מה אנחנו צריכים לעשות, ואנחנו נהיה בשמחה כל הזמן, אנחנו יודעים שהכיכר הרבי מחובר אלינו, ואם יש לך קושי מסוים, הקושי אתה לא לבד, לוקחים אותך לידיים, לוקחים אותך מהכתפיים. ככה היהודי צריך לחיות, לחיים לחיים. נשקה ונשקיע בכיכר שלנו. וזה ייתן לנו את הכוח. חיים, אם נשאר לכם עוד לחיים, אני לא יודע, אבל...
לחיים, לחיים ולברכה. יש מספיק, ברוך השם.
יש מספיק.
לחיים ולברכה.
לחיים, לחיים.
לחיים, לחיים.
חיים.
כוח לרב אליהו, שדאג לכולם ללחיים, ולפרבייסן, ולכל העניינים. איפה הרב אליהו בעצמו? לא רואים אותו. איפה הוא פה? הוא מתחבא מאחורי הקלעים. אבל כולנו פה אומרים לך יש הכוח גדול על החלק שלך וההצלחה של התברים
חסידים. לא, לא כדאי שאני אפיל את הרמקול, יהיה לכם הרבה רעש.
כדאי, לא שומעים, כן, אתה שומע אותנו, אתה שמח ומשמח אותנו. בשמחתו של הזמור הזקן, שבעזרת השם, בזכות ההתוועדות והכוח הזה, הברכה של הזמור הזקן בירך, שיוציא את מי ששמח אותו, יוציא אותו מן המלצר, מן המרחב, יוציא אותו מכל העניינים הלא ראויים, שזה יהיה לך בשפע, ברכה והצלחה, וגשמיס, ברוכליס, לכל העניינים שאתה צריך. שכוח, לכם כוח, לחיים.
אמן.
אמן.
דני, יש...
אמן, אמן.
אמן, לחיים.
אמן, לחיים שלו.
לחיים, לחיים.
לחיים, לחיים. דני, יש לך חבית?
לחיים,
לחיים. חבית מלאה. חיים, תגיד לחיים,
הכגלם
יתמלא.
לחיים,
לחיים.
לחיים, לחיים. לחיים, לחיים. לחיים.
מסופר על אחד החסידים שחיפש סתם מוצא, אתם יודעים, היו פעם חסידים של... היום ברוך השם...
ב-12,
שתם בלילה. היו פעם, היה מוצא שחסידים חיפשו פעם מוצא. אז היה חסיד שחיפש פעם מוצא. אז הוא חיפש. הציעו לו הצעה באחד המקומות להיות מלמד. מלמד לילדים קטנים. זאת אומרת לעצמו, זה דווקא מתאים מאוד לאופי שלי, אני אוהב ילדים, אני אוהב להשקיע, היה את הכישרונות ללמד ילדים קטנים. אומר לעצמו, זה נראה לי הצעה מצוימת, אני הולך לראות לרעיון עבודה, מה שנקרא. טוב, המקום שהייתה בעיה אחת, המקום שהציעו לו את ההצעה, זה הייתה העיירה שכל התושבים של העיירה היו מסנגדים. והוא חסיד. אז הוא לא יודע מה לעשות, הם לא יקבלו אותו לעבודה. הם לא יקחו חסיד לעבודה להיות מלמד לילדים הקטנים, כי הוא יהפוך את כולם לחסידים. אז הוא לא יודע מה לעשות, אבל מצד שני חייב פרנסה, הוא לא יכול לפספס. סוף סוף יש לו איזה פרנסה, איזה עבודה שמתאימה לו, הוא לא יכול ככה לתת לה להתמסמס לו מתחת לידיים. אז הוא החליט, אני בכל זאת נוסע לרעיון עבודה, ואיכשהו אני אצליח לצאת מהשאלות שלהם, ואני אראה מה לעשות כדי להיות חסיד, כדי לקבל את העבודה. קיצור, נסע לרעיון עבודה, התחילו לשאול אותו, ובחנו אותו, וראו את הגישה החינוכית שלו, ראו את הרוח שלו, וראו את ה... פשוט הם התרשמו מדהים. אמרו, אתה פשוט כמו כפפה ליד. אתה ממש ממש מתאים לילדים, הכי מתאים שיכול להיות. טוב, אבל אחרי שסיימו את הרעיון, וממש ראו שהוא ממש מתאים, אז ממש בסיום המפגש, ככה לקראת הסוף, הם ככה חשדו, אולי בכל זאת הוא שייך לקאט של החסידים, אולי בכל זאת הוא תומן לנו פה איזה מוקש, אז הם שואלים אותו בסוף, תגיד לנו, תגיד, אתה חסיד? אז הוא אומר להם, לא. הוא אומר, לא. הוא ראה כבר שהעבודה ביד שלו, מה יגיד, אני חסיד ומעבד את הכל? אמר, לא. אבל הם חשדו בו, שכל אופן ראו עליו, חשדו בו שזה לא בדיוק, הלא שלו, הוא לא היה כזה לא. אז הם החליטו שהם יתקילו אותו. שאלו אותו שאלה, ולפי השאלה הם יזהו אם הוא חסיד או לא. ונאמרו לו, תגיד לי, תגיד לנו, אתה מקדיש כל יום זמן לחשוב על הקדוש ברוך הוא? אז הוא אומר להם, לא. טוב, זה כבר לא היה להם שום סימן זיהוי, קיבלו אותו לעבודה והוא התחיל לעבוד. במשך הזמן שהם עקבו אחריו, הם ראו שהוא ברור, הבחור צ'יק הוא חסיד, ראו עליו שהוא עומד חסידות, הוא מתנהג בדרכי החסידים, קיצור, תפסו אותו בשקר. אמרת שאתה לא חסיד, ותפסו אותו שהוא חסיד. באו אליו, קראו לו לבירור, ולא לשימוע, או לא יודע מה, קראו לו, אמרו לו, תשמע, זה שאמרת שאתה לא חסיד, זה אנחנו עוד יכולים לקבל. כי יכול להיות שאתה פשוט ענב, לא רצית לספר על עצמך, שאתה חסיד, לתת לעצמך קרדיט, אז מרוב הענבה אמרת שאתה לא חסיד, זה אנחנו יכולים להחליט. אבל אנחנו יודעים שאתה חסיד. וחסידים חושבים על הקדוש ברוך הוא כל יום, נבוננים, חושבים לפני התפילה, עובדים מה חסידות, חושבים על... אז איך אמרת שאתה לא חושב על הקדוש ברוך הוא? מה, אתה שקרן? הוצאת מהפה שלך דבר שקר? אתם שואלים אותו? אז עונה להם החסיד ואומר, לא שיקרתי בכלל. דווקא אתם, אומר להם, אתם המסנגדים, חושבים כל היום על הקדוש ברוך הוא. אנחנו, החסידים, חושבים כל היום רק על העולם, רק על עצמנו. איך זה יכול להיות? הם לא הבינו מה הוא אומר להם. ואז הוא המשיך ואומר להם ככה. אצל כל בן אדם, הוא כבר ידע שכמו שאומרים, תפסו אותו. אם הוא יפסיד את העבודה עכשיו, אז הם טיפשים, הם תפסו מלמד טוב. אבל הוא, כמו שאומרים, הגענו לרגע שתפסו אותי, זרק להם את כל האמת והפנים. הוא אומר להם ככה. יש אצל כל בן אדם אקסיומה. יש אצל כל בן אדם דבר שאצלו זה פשוט. אצלו זה ברור. זה לא נושא להתלבטות. זה לא נושא למחשבה. זה לא נושא לאולי כן ואולי לא. זה ברור. ויש דברים שהם בשבילו ברמת התלבטות. לא יודע, כן, לא, מתלבט. אתם יודעים מה אתם חסידים המתנגדים? אצל החסידים, המציאות של הקדוש ברוך הוא, המציאות של הבורא, המציאות של השם, היא ברורה, היא מוחלטת. אין עליה עירורים, אין עליה התלבטויות. זה פשוט וברור לכל חסיד שיש הקדוש ברוך הוא, שבורא את העולם ומשגיח עליו בכל רגע ורגע. זה פשוט, זה אקסיומה פשוטה, אין על זה התלבטות בכלל. על מה חושב כל היום החסיד? יש עולם או אין עולם? אני קיים או לא קיים? מה קורה פה? אם הקדוש ברוך הוא המציאות אמיתי, אז מה קורה? יש עולם, אין עולם. איך העולם קיים? כל היום הוא חושב על העולם. יש עולם או אין עולם? על הקדוש ברוך הוא לא חושב, הוא לא מתלבט. זה לא פשוט. המסנהג הפוך. זה שיש עולם. גם זה פשוט. הוא כל היום חושב, הקדוש ברוך הוא קיים? איפה הוא? איפה נזהה אותו? איך נגלה אותו? הוא כל היום חושב על הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, לזה התכוונתי. אני כל היום לא חושב על הקדוש ברוך הוא, אני חושב כל היום על הציבורים. אתם המסתכלים שלנו. כשאדם לומד חסידות, ועוד מאמר, ועוד מאמר, אני כמו שאדמו הזקן אמר פעם, מסתכלים בספר תורה או במזוזה, כשכתוב את הפסוק הראשון, שמע ישראל, אז כתוב במילה השם אחד, הדלת היא דלת רבתי, דלת גדולה. אמר אדמו הזקן שהדלת הגדולה היא דומה לפטיש. פטיש 5 קילו. יש לו את הצד האחורי והצד הקדמי ואת המאחז יד. פטיש. תדע לך שאת השם אחד אתה מכניס בראש, פטיש. אם זה לא נכנס פעם הראשונה, תכניס אותו בפעם השנייה. אם לא בפעם השלישית, תדע לך, השם אחד תכניס אותו לראש עם פטיש. הפטיש זה לא פטיש פיזי. תלמד עוד מאמר, עוד מאמר בתורה, עוד מאמר בלקוטי תורה, עוד מאמר של הרבי, עוד שיחה, עוד תא פרק תניא. ככל שתלמד עוד שורה ועוד שורה, זה יתן לך חריצים בראש. זה יכניס לך פטיש בראש, וזה יחדיר לך את האמת בתוך המוח שלך. ובסופו של דבר, כל המחשבות שלך כל היום יהיו על עצמך. רגע, מה אני עושה פה? מה אני עושה פה? אני פה? אני לא פה? וזה מזכיר לנו את הסיפור שהיה עם אדמו"ר הזקן בעצמו פלא מאסר. אחד מסיפורי המאסר, אחרי כל הסיפורי המאסר, רובם ככולם ידועים, אפילו לילדים שבינינו, יש היום בסיפורים הכל, בקומיקסים, בווידאויים, וכל מיני צורות, כל סיפור המאסר ידוע לכולם. ולמרות שהכל ידוע לכולם, צריך כל שנה לחזור על זה עוד. וידוע שחסידים הרי רצו לעשות מגילה. חסידים רצו פשוט לכתוב מגילה, מגילת יתת כיסלם, רצו לכתוב מגילה שכל יתת כיסלם, כולם יתאספו ויקראו במגילה, את כל הסיפור. אדמו"ר הזקן בפועל, מה שנקרא ברגע האחרון, עצר את הדבר הזה ולא נתן להם לעשות מגילה, ואז הוא אמר, משפט נבואה, שהיום רואים את זה בגלוי, אדמו"ר הזקן אמר שביום הזה יתעוררו רבבות, אלפי רבבות יהודים לתשובה וליראת שמיים. לא מדייק בדיוק במילים, אבל זה אדמו"ר הזקן אמר כשהוא חסם להם את הדרך למגילה, אבל הוא אמר להם שהיום הזה אל תדאגו, אתם רוצים לעשות מגילה כדי להנציח את היום, כדי לתת לו תוקף, כדי לעשות טקס. לא צריך לעשות טקס. גם בלי טקס של מגילה, יותר קיצלב יחדור לכל יהודי ויהודי, באלפי לבבות יתעוררו ביום הזה. כפי שרואים היום, יותר קיצלב זה בכל החוגים, לא משנה, איפה שיהודים קצת מכירים משהו, יותר קיצלב זה יום שפועל עליהם. גם אם הוא לא יודע. תתקיד זה יום שמעורר את הנשמה. אז בין הסיפורים שחסידים רצו לטוב במגילה, יש סיפור שהאדמו"ר הזקן היה במאסר. ובאחד הימים נכנס אליו אחד השרים, והתלבש כסוער רגיל. הוא נכנס אליו, הוא אמר לו, שמעתי עליך שאתה אדם חכם, אתה אדם לומדן. הוא החליט לנצל את ההזדמנות לשאול את האדמו"ר הזקן שאלה. ואז הוא שאל את אדמו"ר הזקן את השאלה, מה הוא שאל אותו, כולם מכירים ודאי את הסיפור. הוא אמר לאדמו"ר הזקן, אני לא מבין. יש בספר בראשית, בתנ"ך, ממש בהתחלה, בפרשת בראשית, שאדם הראשון אחרי החטא שהוא חטא בחטא את הדעת, אז כתוב שהקדוש ברוך הוא התגלה אליו, ואמר לו ושאל אותו, אייקה, איפה אתה? ואותו גוי שעמד שם, שואל את אדמו"ר הזקן, אני לא מבין. הקדוש ברוך הוא צריך לשאול את הבן אדם, אייקה? והקדוש ברוך הוא לא יודע איפה בן אדם נמצא, והוא שואל אותו היקר. זה שאל אותו גוי את הדמו הזקן. הדמו הזקן ענה לו את התשובה שכתובה ברשי. כל מי שלומד חומש עם רשי, יודע שגם רשי שואל את השאלה הזאת. ורשי עונה שהקדוש ברוך הוא רצה להיכנס עמו בדיוק.